דיברנו של הגאווה שהייתה בפסקה הראשונה, זה גאווה יותר ביחס לאנשים בחוץ, לא ביני לבין עצמי. אני מרגיש שלם ולא חסר ביחס לאנשים בחוץ, במילא אני לא פתוח אליהם, אין לי מה ללמוד מהם. זה בפסקה הראשונה. בפסקה השנייה ראינו מצב יותר מסובך, שגם האדם בינו לבין עצמו מרגיש לא חסר. במצב המתוקן, אז באמת לאדם יש לו שכל, יש לו ראש, יש לו דרך, מחשבה, אמת, שאיפות, ויש לו את המצב שהוא איפשהו היום. בסדר? זה איפה שנמצאים כוחות החיים. ולכן העמידה או התנועה הגופנית במציאות הזאת זה שהראש הוא קצת נוטה כלפי מטה. נלמדנו שבעצם הכוחות באמת רוצים כל הזמן איזה קשר עם הראש, שאיפה ללכת על פי הראש, על פי המחשבה. זה המצב המתוקן יותר. אבל כאן אצלנו הגאווה יכולה להביא למצב שבאמת הראש הוא נטוי למעלה. הכוחות החיים לא פונים אל הראש, ומייל הראש לא בא לתת להם איזה מענה ולהרים אותם, אלא הם עומדים כביכול מנותקים אחד מהשני. שאמרנו שבעצם, מה איך זה קשור לגאווה? שכל דבר, כל כוח שאני מרגיש בתוכי הוא כבר שלם. הוא לא חסר, אין לו לאן להזיז את עצמו, אין לו לאן לשאוף. ממילא כל המציאות כבר שלמה בהרגשה שלי, בתודעה שלי. מה המחשבות, מה האמת, מה השכל עושה במצב הזה? הרבה פעמים הוא רק שדרן, הוא רק יודע להסביר, לתת לגיטימציה בעצם לכוחות החיים, להסביר להם למה הם שלמים איך שהם עכשיו. והם לא צריכים כל הזמן שינוי בעלה. אמרנו שזה ממש נגד כל התפיסה הבסיסית של כל ספרי המוסר, שלנו זה שאיפות ורצון להתקדם, בהבנה שאנחנו חסרים ואנחנו רוצים להגיע לדברים יותר גדולים. פה זה לא. אדם בתודעה שלו הכל שלם. המידות שלו כבר מתוקנות, המחשבות שלו מתוקנות, בסדר? צריך לראות אז מה זה החיים במצב הזה. נדבר על זה בהמשך. חז"ל הסבירו לנו את הפסוק הזה, זה מה זה תלך נטויות גרון, שהיו מהלכות עקב בצד גודל. תודה רבה רבה. מה זה עקב בצד גודל? אז רש"י הסביר לנו שבאמת מנסות הולכות לאט, ושסתכלו עליהם, והרב הסביר על זה לא, אלא יותר כפשט, מהלכות עקב בצד גודל, הכוונה שהולכות לאט. שאלנו כאילו מה זה קשור? מה הקשר בין הגאווה לבין ללכת לאט? עקב בצד גודל זה הליכה איטית. על זה התחלנו, אני חושב, ברב להסביר שהגאווה גורמת להליכה לאט, שהיא בעצם מבטאת את העצלות. ענווה מייצרת אצל האדם זריזות, וגאווה מייצרת אצלו עצלות. יש הרבה סיבות לעצלות, בסדר? אבל יש גם סיבה, כן, לפעמים אדם מיואש, אז הוא עצלן, כי אין לו מה לעשות, אין לו שאיפות, אז... אבל יש מצב שהגאווה חנקה אותו, ועכשיו אין לו שאיפות, כי למה לשאוף, עכשיו הכל שלם. ואז, אם אין שאיפות, האדם באמת אין לאן לזוז. בסדר, זה יש אנשים שככה... הולכים מהר. ככה סיפרו על דרור ויינברג שהוא היה הולך מהר. הליכה מהירה זה בעצם אדם שיש לו איזה משימה, יש לו איזה מטרה. נכון? אדם הולך הליכה איטית, זה אדם, אתה תראה מישהו הולך ברחוב הליכה איטית. אין לו איזה מטרה, הוא הולך, נח, מסתכל, משוטט. זה כן נקודה טכנית, אבל זה מורה אולי בכלל על משהו, יכול לראות על משהו עוד יותר עמוק. שלא רק עכשיו אין לי לאן ללכת, אלא באמת אין לי בכלל לאן ללכת. ואז הכל, אם באמת אין לי מטרות, אז אין לי לאן לרוץ, אז הכל נהיה יותר איטי. איטי, בעצם הכל נהיה יותר עצל. מצד השני, וכשאדם באמת הוא מלא בענווה, זאת אומרת, הוא חי את תחושת החיסרון שבמלא, כל מן רוצה להשלים אותו, אז כל מן יש לו משימות מאוד גדולות, הוא כל מן דוחף קדימה כדי להשלים, לעשות עוד יותר טוב, להיות עוד יותר גדול, עוד יותר דבק בהשם. נכון? ולכן זה ממלא אותו באיזה זריזות, שזה מתבטא בהליכה מהירה. בסדר? זה הרב לוקח את זה למקום הזה. בסדר? אז עוד גורות של הגאווה זה העצלות. בואו נראה איפה אנחנו בפסקה עצמה.
של
הנחת,
כאילו
איך
האדם
שיידות מהר? לא. יכול להיות אדם הולך לאט כי הוא זקן. יכול להיות אדם הולך לאט כי הוא לא רואה טוב. יכול להיות הרבה סיבות להליכה לאט. בסדר? שפת הגוף פה זה רק כמורה על מה קורה פנים. אנחנו מדברים על הליכה איטית שנובעת, מה קורה בנפש פנימה, יש עצלות. מאיפה העצלות הזאת נובעת? מהרגשת המלאות, מהרגשת הגב. בסדר? נחת זה דבר טוב. אפשר לעבוד מאוד מאוד קשה בנחת. בסדר? להיות מאוד זריז בנחת. אפשר, בסדר? נחת זה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אני מחפש איפה אנחנו פה בדיוק בפסקה. תראו, זה 13 שורות ככה מלמטה. אני... אולי והנה כל זמן, זה תחילת משפט. בערך באמצע הפסקה שלי. והנה כל זמן שאדם מרגיש בעצמו ששלטון השכל, אפילו השכל שלו עצמו. מה זה אפילו השכל שלו עצמו לעומת מה? לא השכל של חברו, נכון? אנחנו מדברים עכשיו על... הוא צריך להיות מתפשט גם כן על הכוחות הגופניים כולם. אז כבר מתגלה ברעיונו סדר שלם של מטרות. כל עוד הוא מבין שהכוחות שלו חסרים, הוא רוצה צריך להעלות אותם, אז יש לו כבר רעיונות ושאיפות למטרות, שרעיונות חדשים שהוא צריך להשיגם, אז הוא כל הזמן בחיפוש, בשאיפה, בדרך, ממילא בזריזות. עד שימצא בעצמו תמיד שהוא עולה במעלה יותר שלמה ממה שהיה עומד עליה בתחילה. דיינו, ששלטון השכל על חומרו, השכל, הראש, ששולט על החומר, על כוחות החיים, הוא במעלה יותר שלמה ממה שהייתה אצלו בתחילה. כל הזמן, זה התהליך שלו, כל הזמן עוד יותר הדרכה על פי השכל על כוחות החיים. לזאת התעורר בו כוח הזריזות הפנימית, שנמצא שהוא קשור באיזו רדיפה מוסרית. למה האדם מקבל זריזות, מקבל חריצות, מקבל הפוך מעצלות? זה בפנים, בסדר? למה? כי הוא כל הזמן רודף אחרי המוסר, אחרי דבר עוד יותר טוב, לתקן את עצמו, לעשות עוד יותר טוב. מה שאין כן, כשהגאווה הגסה מגיעה עד קצה גבולה, עד שלא די שלא ימצא בעצמו האדם שום חיסרון שיזקיקהו להיות עבורו נטפל לזולתו, התחברות של ראות. זה ראינו בפסקה הקודמת, נכון? אלא שאפילו חלקיו עצמם ימצא שכל אחד מהם בפני עצמו הוא עולם שלם שאינו זקוק במאומה לזולתו. מצאתי בתוכי איזו נטייה טבעית, אז היא לא צריכה, היא שלמה, היא לא חסרה. ממילא עכשיו תגיד לי, תשמע, בוא נראה מה צריך לעשות, לאן לשאוף. לא צריך לשאוף, הכל כבר שלם, הכל בסדר. מה צריך לעשות? רק לבטא אותה, לחיות אותה. לא צריך לתקן אותה, לא צריך לשנות אותה. היא מאוד טבעית, היא כבר קיימת, היא שלמה. זה הגאווה הגסה שמביאה ל... אז מה זה עקב בצד גודל? הלכת לאט. למה? כי יש עצלות בפנים. למה יש עצלות פנימית? כי יש כבר גאווה כזאת שבאמת... שאין לה ללכת, אין לה להתקדם. לא צריך להתקדם. ואז התרומם הראש בנטיית גרון, גמר חותמה של הרשעה הגבתנית. ואז כבר בטלו כל האידיאלים. נכון, אדם כזה אין לו שום אידיאלים. אין שום מגמה והתרוממות, כי אין את המילים האלה. לאן להתרומם, לאן להשתנות, לאן להתקדם. לא צריך, עכשיו הכל שלם. מילא אין לאדם זה... טוב, תכף מדבר מה האדם הזה עושה בכלל בחיים. בסדר, מובן? על עם ישראל, אחד המיתות של עם ישראל זה ענבים. ככה כתוב בחז"ל. וכתכונה נפשית. אנחנו רואים את זה גם אצל אבות האומה. אבל ככה הגדירו את עם ישראל, ככה עם ישראל, זה הטבע הגנטי המיוחד שלנו. ענבים. ואיפה זה מתבטא בפועל? שבאמת הם מכירים את החסרונות שלהם. והם אלה הם כל הזמן בתנועה. נכון? עם ישראל הוא היפראקטיבי כזה, נכון? כל הזמן תנועתי, הוא כל הזמן רוצה לפרוץ, הוא לא מוותר לשום דבר, הוא כל הזמן באיזה תנועה קדימה. הם לא מוותרים על שום דבר, כל הזמן רוצים לעשות מהפכות. יש מהפכות גדולות, חפש טוב טוב טוב, הרבה פעמים תראה שם שיש איזה יהודי שמניע את כל העסק. כל הזמן לזוז קדימה, כל הזמן לחפש עוד, כן, התנועה הזאת היא נובעת מעמדת הענבה הזו. כל הזמן לחפש משהו יותר גדול, יותר שלם. לא, אף פעם לא להתפשר עם מה שקיים, במציאות הזאת. בסדר? הזריזות שנובעת מהענבה. לעומת זאת, הגאווה, אז כל מה שאדם הוא מרגיש, כל מה שהוא מתאווה, הוא לא יגיד לעצמו, רגע, זה לא נכון, זה לא מתאים, בוא נראה איך אני עובד על זה. זה לא המילים שלו. הפך, הוא מאוד מקדש את זה, מאוד מקבע את זה, זה טבעי. ואז אמרנו, ואז נוצר מציאות כזאת של כל האידיאלים התבטלו. אין איזה מגמה של התרוממות, אין איזה מטרה של להיות יותר גדול. אדם רגיל מנסה כל הזמן להתקדם, מסתכל עצמו גם אחורה, איך הייתי פעם ומה אני רוצה עכשיו לשנות, ועכשיו הנקודה הזאת, ולאט לאט עוד להרים. אדם הזה, זה לא השיח שלו בכלל. אין שיח, כי תחושת השלמות שלו כבר היא מקובעת. מילא כל דבר שהוא מזהה בעצמו זה לא בוא אני אעבוד, בוא אני אשמע איך לתקן את זה. לא שאתה תקן, למה לתקן? הכל כבר שלם. טוב, וממילא, אז מה אדם הזה עושה כל החיים? אדם המתוקן, הענב, מה הוא עושה? מה היצירות שלו בחיים? זה כל הזמן שהוא מנסה להוסיף עוד קומה בעצמו, בסדר? עוד מחשבה יותר מתוקנת, עוד שאיפה יותר טובה, עוד מידות, עוד קרבת השם, נכון? וזה הוא מייצר. זה היצירה שלו בחיים, התנועה הזאת. אדם כזה, נראה מה, טיפוס קיצוני כזה, שבאמת הכל מאוד שלם. אז ממילא, אז אין אידיאלים, אין לאן לתרום, אז מה הוא עושה? ומה הוא עושה כל הזמן? אומר הרב, מה שהוא עושה זה, ממילא אין לאדם זה כי אם ההנאות של חיי השעה. נכון? מה הוא מתעסק כל הזמן? דבר אחד, קודם כל להצדיק את המציאות שלו, כי זה לא מציאות כל כך טבעית, להרגיש כזה אדם שלא זז לשום מקום. אז הוא הרבה הרבה צריך להצדיק, אז הוא ידבר הרבה הרבה, הרבה כדי להסביר לאחרים, להסביר לעצמו למה זה המצב הטוב. ודבר שני, הוא כל הזמן מתעסק רק עם ההנאות, נכון? כי אין לו באמת, יעד, שאיפה אמיתית שבאמת ממלאת אותו. אז הוא בורח לעולם של ההנאות, שמה... ואז המנוחה של העצלות, התבועה על יסוד הרשע של הגאווה, מלפפת אותו, נכון? אז אמרנו, אין לו את ה... יש לו את הגאווה, זה חונק אותו מהשאיפות, הכל טבעי, הכל שלם. ממילא הוא מתעסק רק בהנאות, ואז ממילא הוא נופל לעצלות הזאת. זה הקבץ הגבודה. וזה הולך, מהלך היום מתבצר בשיטה קבועה. כן, אחר כך זה בהתחלה כתנועות כאלה, ואחר כך כבר כשיטה, זה כבר נהיה השיטה שלו, שעוקרת כל מהלך החיים של יסוד ההוראה האלוקית של התורה כולה. בסדר? זה עוקר דברים, דבר מאוד מאוד יסודי בתורה. כל הנחת מוצא שכל ספר מוסר זה בדיוק הפוך מזה, נכון? למה אתה לומד ספר מוסר? אני יכול להגיד לך מה האמת, מה יותר נכון, מה המציאות היותר שלמה, נכון? מה אז אתה לומד אותו כדי לקבל את ההדרכה ואיך לעשות את זה? בסדר? אדם הזה הוא לא שייך לך. מה זה הדרכה? מה זה לאן להגיע? הכל טוב, הכל שלם כבר עכשיו. עוקרת את כל מהלך חיים של יסוד ההוראה האלוקית של התורה כולה, באה לצרף את הבריות ולהרימה משפלותה מרומות המעלה האצילית. ובזה האומה מתמוטטת, כי מאבדת את יסוד סגולתה וכוחה הפנימי. מצב כזה, בפרט, באומה, אז באמת כל הכוח הפנימי של האדם, כל היסוד הסגולי שלו, כל האוצר, העולם הפנימי שלו, התחיל להתנוון, נכון? כי גמרת אותו, לא תדלקת אותו. לא היה לו לאן לשאוף, אז ייבשת אותו. קורא הפנימי הטהור בקרב מראש צורים שהיא הפך הגאווה המבוסה של נטיית גרון, והילוך הקבץ על גודל מראש, מראש עזיבת כל רעיון מרומם, הדורש העתקת ערך, הגורר גם כנטיית זריזות של העתקת מקום בתנועה מהירה וזורזת, ההיפוך מהליכת הקבץ על גודל. בסדר? זה מובן השלב הזה? טוב. כן. אז אמרנו באמת, אמרנו את זה פעם אחת, אבל בסדר, אגיד את זה כמה פעמים, זה חשוב. כשאנחנו נסים ללמוד כאילו בעומק, אז טוב לתפוס נקודות ולחדד אותם עד הסוף שלהם. אז אתה מכיר אותם. אני משער שבאמת רוב רובם של האנשים זה לא או סי הענווה, או סי הגאווה בסדר? אבל כמה אתה בתוך זה, כמה אתה קרוב לשם, כמה אתה קרוב לשם, בזה מתחלקים האנשים, נכון? אבל כדי להבין, בסוף זה יושב אצל האדם הזה. עד כמה זה יושב, עד כמה שאתה בריאות, אז זה כבר משתנה מאדם לאדם. בסדר? כן. העולם שלו מתמוטט. איפה, איזה שורה, תפת? בזה האומה מתמוטטת. כן. למה הוא בכל פסקה הוא מסיים באומה? כי אנחנו רוצים לתאר את התרבות ערב החורבן. ובסוף זה הגיע מפרטים, עד למצב שאיך הפרטים האלה מלאים אומה, איך האומה, ולכן אחרי שכבר האומה כל כך מרוסקת, כבר הבית נחרב. למה הוא התמוטטת מזה? אז בפסקה הקודמת דיברנו שאין דבק, שאם אין לי מה ללמוד ממך, אז בעצם הקשר שלי איתך הוא לא אמיתי. אני לא צריך אותך. נכון? אז לא נוצרים קשרים פנימיים בינינו. אין איזה דבק פנימי. בסדר? אז החברה היא לא באמת חברתיות. וכאן אולי זה אפילו עוד קומה, שזה לא רק שאני לא צריך אותך, אני גם לא צריך אותי. גם לי אין לאן לזוז. בסדר? כשאדם אין לו אין לאן לזוז, אז כמו אדם שאנחנו בנויים בצורה כזאת שאנחנו כל הזמן צריכים להשלים את עצמנו. זה המציאות הטבעית שלנו, נכון? אדם צריך כל הזמן לנשום, נכון? הוא לא נוצר כבר שלם. אם הוא לא נשום, כל הזמן צריך להמשיך את זה, נכון? צריך לאכול כל הזמן, בסדר? וגם בנפש, כל הזמן צריך איזה מילוי. אם אין מילוי, אז אדם נגמר. ובטח ליצור חברה בצורה כזאת אי אפשר. לכן האומה מתמוטטת. היא מאבדת, הוא אומר את זה, מאבדת יסוד סגולתה והכוח, כל הכוח הפנימי, כל העולם הפנימי נמחק. הוא מנוון, הוא נמצא בפנים. בסדר, אבל הוא מנוון, אין לו שום יחס לחיים שלי. הוא נמצא שם מאוד מאוד קטן כזה.
לא קורה לאדם משהו, לא?
מה?
זה שעולמו הפנימי מתמוטט, זה לא שום נכנס לדיכאון או משהו.
עדיין לא דיברנו על דיכאון. עדיין לא דיברנו על דיכאון. אבל אין, מה שדיברנו עד עכשיו, שאין לו למידה מאחרים ואין לו גם תנועה קדימה. בסדר, אמרה, אין לו לזוז, עצלות כזאת, גאווה גסה, עצלות, שם האדם נמצא. תכף נדבר על דברים נוספים. בסדר? טוב, פעם שעברה חילק לכם איזה דף נראה, ואז נמשיך לפסקה הבאה. בסדר? אם דף מצולם, אמונה תיתנו, עמוד למד ח' למד ת', בסדר? טוב, יש פסוק, מה זה? נלמד, נלמד. אם ביום כמה נגיע, אם אפשר כבר לפעם הבאה גם לצלם גם את העמוד 91-92, לא יודע מי הצלמנית, בסדר? אז זה בעין היה. טוב, פסוק כולנו מכירים, אנחנו רואים את זה פסוקי דזמרה בשבת, על הפסוק, לכו בנים שימו לי, יראת השם על עמדכם. בסדר, יש לכם את זה? לכל שתיים. דף שצילמנו, אמונה תיתנו, הבאנו את זה פעם קודמת. טוב, אז ככה, אני באמצע עמודה הימנית. כתוב ככה, לכו בנים שימו לי יראת השם על עמדכם. דוד המלך עושה כאן במה? בלימוד יראת שמיים. יראת השם על עמדכם. והוא אומר לנו איך ללמוד יראת שמיים. אומר, לכו בנים שימו לי. בנים, אתם רוצים ללמוד יראת שמיים? אז תלכו ותשמעו לי. תשמעו לי, אני מאוד מבין מה זה. אבל מה זה תלכו? תלכו זה... תלכו, צריך להגיד בואו, נכון? בואו בנים, או בלי בואו. מה זה הלכו? זה נראה כאילו סותר. לכו בנים שימו לי. אם אני הולך, איך אני יכול לשמוע אותו? מה דוד המלך רוצה להגיד לנו בלכו? אפשר להגיד פירוש, זה לא מה שהרב אומר פה, אבל שיש כדי לבוא לשמוע יראת שמיים, לבוא להיות באמת פתוחים ולשמוע וללמוד ולגדול באמת ביראת שמיים, צריך שיהיה לך גם דברים אצלך שאתה צריך להשיל, להוריד כל מיני קליפות, להסיר כל מיני דברים, לכו, בסדר? חלק מה שאתם עכשיו אתם צריכים להסיר כדי להיות פנויים, כדי להיות מוכנים באמת לקבל איזה קומה חדשה של יראת שמיים, להתחדש, להתעלות. אבל זה דבר נכון, אבל זה לא מה שדוד המלך מתכוון פה, ככה איך שהרב מסביר. אז אני מתחיל לקרוא ברב. אנחנו רוצים להבין את הלכו הזה, בסדר? וגם את השימוע הזה. ההתעלות התדירה במעלות הקודש, הרצון הקבוע להליכה מתמידה בדרך הקדושה והטהרה. כדי להיות אחד כזה שכל הזמן מתעלה, שברצון חקוק אצלו, מוטבע אצלו. איך זה מוטבע? הוא חינך את עצמו להיות כזה. כל הזמן רצון להליכה מתמידה בדרך קדושה ואתה כל הזמן יצירה בזה, ועוד התקדמות, עוד התקדמות. ההתעלות המהווה את שאיפת החיים היותר פנימית ומרכזית בנפש הישראלית התאורה, המכירה את חסרונותיה וחפצה להשלימם. נכון? זה דבר שאנחנו כל הזמן רוצים לפתח בתוכנו. שנחיה, שיהיה לנו בפנים איזו שאיפה כזאת, תמידית, כל הזמן ללכת ולהתעלות ולהוסיף עוד. זה יהיה חלק מהרצון המרכזי שלנו. מוסיף לנו פה שזה מונח על זה שכשאדם מכיר את החסרונות, לכן מילא הוא רוצה להשלימם, נכון? זה ברור. אם הוא לא מכיר את החסרונות, אין לו לאן להשלים, אין לו לאן ללכת, אין לו לאן לשאוף, בסדר? אני רוצה לשאוף משהו, אני צריך להרגיש שאני חסר, להבין שאני חסר. בסדר? אז ההתעלות הזאת, כשאיפת חיים פנימית, שמכירה את זה שיש בה חסרונות, ולכן היא כלומר רוצה להשלים אותם, היא מכשירה את הדור הצעיר להקשבה פנימית. לא מפני אילוץ חיצוני, אלא מפני שהחיים בפנימיותם חפצים להקשיב. טוב, אז בואו רגע נסביר. מה זה הקשבה פנימית? זה השימעולי שכתוב פה, נכון? בואו נדבר רגע עכשיו על שימעולי. מה זה לשמוע? יש לשמוע ולא להקשיב, נכון? מכיר את המושג הזה, אני שומע. שומע מה שאתה אומר, אני לא מקשיב. זאת אומרת, אם אני יכול לחזור על הדברים שלך, להקליט אותם, אני לא, בכלל לא הבנתי אותם, לא הקשבתי להם, אני לא, נכון? אז יש שמיעה חיצונית. יש שמיעה שהיא עם הקשבה, בסדר? ויש הקשבה פנימית, שזה לא רק שאני מבין מה אתה אומר, אני מבין טוב מה אתה רוצה להגיד, אני יכול לחזור על זה בהבנה, אלא הקשבה ברצון, פה. שאדם פותח את ה... לב, כאן זה נפתח לו. כשיש שמיעה, שיש הקשבה כאן, אז הדברים באמת יכולים לחלחל פנימה. שמה? כשאני בא פתוח, אני רוצה באמת את הדברים, לספוג אותם, להבין אותם, לרצות אותם, שישנו לי את הרצון. נכון? זה פתיחות גדולה. זה השמיעה שהוא מתכוון כאן. השמיעה שאנחנו רוצים כאן, אומר דוד המלך, ללמוד יראת שמיים, לא מספיק לי רק שאתה מקשיב ולא רק שומע. אני רוצה שבלב יהיה פתוח, ברצון. כל שהרצון לגדול, לשמוע, להשתנות על ידי הדברים הוא יותר גדול, ככה הדברים, ככה יראת שמיים, תיכנס אצלי יותר פנימה, תשנה אותי, תרומם אותי יותר. נכון? זה לא, איך פותחים את השסתום הרצוני הזה של הלב? אז לפעמים זה החלטה, כאילו הבנה, קודם כל שיש דבר כזה והחלטה. ולפעמים זה לוקח יותר זמן, כי גם אני מחליט, אני מאוד רוצה, אבל אני עדיין מרגיש אם זה תקוע קצת. לפעמים זה לוקח יותר זמן. האדם, זוכר, זה אדם שמגיע לישיבה, אז... אתה יכול להגיד לך, ברור שאני רוצה את הישיבה. אתה שואל אותה, אתה עושה מאוד, אתה רואה, נגיד הבן אדם לא מספיק מתפקד טוב, אתה שואל אותו מה נשמע, איך הולך? תהילי, אתה רוצה ללמוד בישיבה? ברור שאני רוצה, עובדה שאני פה. נכון. אז זה סוג אחד של רצון. זאת אומרת, בן אדם שכבר כזה קשה לו ואין לו כוח לשום דבר, נכון, עובדה שהוא פה. אבל אחר כך, כשהוא יותר שומע את הדברים ולומד, אז אחרי זה עוד יותר מבין את הערך שלהם, אז הוא עוד יותר רוצה. נכון? זה כבר רצון אחר. עם הזמן, לאט לאט, ועם הרצון, ועם באמת הכנות והפתיחות, הוא רוצה עוד יותר. אז לכן באמת לפתוח את זה בפנים, זה קשור מאוד להחלטה, וזה קשור לפעמים איזה תהליך כזה. לפעמים התהליך מביא עוד החלטה, יותר פנימית. בחינוך, המטרה היא לייצר איזה תהליך שאדם יוצר כל פעם עוד החלטה להיכנס יותר פנימה, לפתוח יותר את הלב, להיות חלק מזה, להתמסר לזה. לפעמים שלם על זה גם מחירים. בסדר? אז זה הקשבה פנימית. אז אני חוזר רגע למשפט. ההתעלות הזאת, זאת אומרת, השאיפה הזאת כל הזמן, הרצון להליכה המתמידה בדרך הקדושה, היא מכשירה את הדור הצעיר להקשבה פנימית. לא מפני אילוץ חיצוני, לפני שהחיים פנימיותם חפצים להקשיב. אתה יכול ללמוד יראת שמיים, ללמוד אמונה, ללמוד תורה. למה? כי אמרו לך, כי כולם עושים את זה. בסדר, זה מתחילים. ואתה יכול, יש עוד כל מיני סוגי אילוצים חיצוניים, כי לא נעים לך מהשיעור, אתה לא נעים לך לא להיכנס, אתה יכול המון המון דברים לעשות. אבל המטרה בסוף להגיע למצב שאני רוצה להקשיב, כי אני מבין כמה זה מחיה אותי, כמה זה יכול להרים אותי. החיים בפנימיותם חפצים להקשיב. למה הם רוצים להקשיב? להבעה יוצאת מאת הרועים הגדולים העומדים לישראל בכל דור ודור. אנחנו כדי באמת ללמוד יראת שמיים, אנחנו צריכים להיות בעלי הקשבה פנימית. רוצים מאוד מאוד להשתנות, לגדול עם זה, מוכנים מאוד מאוד להיפתח כדי לעשות מעשים גם קשים בשביל זה. אנחנו רוצים להקשיב כי החיים רוצים להקשיב. אנחנו מבינים את הערך של הדבר. ואז אני מסוגל באמת להיפתח להבעה שיוצאת מהרועים הגדולים. מה זה? זה גדולי ישראל. או גדולי ישראל בשיעור, או גדולי ישראל בספרים. אני רוצה ללמוד את רש"י, להבין טוב 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 מה הוא אומר. אני צריך... תכף אני אתן איזה דוגמה. מה יגרום לי להבין את רש"י, להבין את הרב קוק, להבין את הדברים טוב? קודם כל באמת השקעה בלימוד והבנה, אבל לא מספיק. בעיקר בדברים באמונה, זה דורש איזה כנות, איזה רצון באמת, באמת להבין מהי האמת, להיפתח. לפעמים יש לי איזה פחד, אולי כל מיני דברים אחרים שסוגרים אותי, לא מאפשרים לי. אני נותן איזה גבולות מאוד גבולות גזרה ככה צרים למה אני מוכן לשמוע, להבין, להאמין. אז אומר דוד המלך, זה דורש מאוד פתיחות כדי, אז אתה שומע משהו שהוא, זה לא אתה. אתה שומע משהו מבחוץ לך, זה קשה לפעמים לשמוע משהו מבחוץ. לפעמים הדבר הזה בעצם אומר לי, וואי, שאני לא בסדר באיזה משהו. דורש מעשית איזה שינוי, זה קשה. מכוח הענווה נולדת הזריזות. זה הנושא שלנו, נכון? זה הפסקה שלנו. הענווה, זאת אומרת, הרגשת החיסרון, ההבנה שאני חסר, ולכן אני רוצה להשתלם ולהתגדל. אז הענווה הזאת היא מייצרת זריזות. מה זאת אומרת? רדיפה מוסרית פנימית. והיא פותחת את הפתח להקשבה האמיתית לדבר השם שפי הרועים הגדולים. לפעמים שני אנשים מתווכחים על איזה פירוש, למדו איזה פסקה. באים לשאול אותך. הוא נותן את הפירוש שלו, נותן את הפירוש שלו. ואז שואלים אותך, מה? אתה אומר, מה? כל אחד יוצא מבסוט. כל אחד אומר, הנה, אתה רואה, אמר בדיוק כמוני. אז מה זה אומר? שאף אחד באמת לא, לפחות אחד, לא הקשיב באמת למה. הם לפני כן חלקו, הם אמרו דברים שונים, נכון? אבל הוא הקשיב למה שאתה אומר. אבל הוא רוצה להקשיב בצורה שהדברים יסתדרו לו. הרבה פעמים יש לנו דבר כזה, שאנחנו לא מספיק פתוחים באמת, לכן אנחנו שומעים חלק מהדברים, בסדר? ואז אני מסדר אותם כלפי מה שהבנתי קודם. זה לא מספיק פתיחות. כשאתה לומד איזה פסקה או כל דבר שאתה לומד, אתה מנסה לא לקבל חיזוק למה שהיית עד היום, אלא הפוך. אתה מנסה לראות אם יש איזה מילה שאני לא הייתי אומר אותה. יש איזה משהו הפוך, שונה מה שהבנת עד היום. כי אם זה מה שאמרתי עד היום, אז אני לא צריך אותך. מה אתה עוזר לי? אתה בא להגיד לי יישר כוח? זה גם נחמד. אבל אני רוצה לחפש את האמת. אני רוצה להבין מה עכשיו אתה מחדש. למה אתה משתמש כל מה במילה הזאת? אני לא הייתי משתמש בה. מה עומד מאחורי המילה? למה זה כל כך... אז הנקודת מוצא הזאת שמחפשת מה החידוש, מה... היא באמת נקודת מוצא של פתיחות גדולה, שבאמת רצון לשינוי, רצון להתקדם באמת. זה הקשבה אמיתית. להבעה יוצאת מאת הרועים הגדולים. אז מכוח הענווה נולדת הזריות הרדיפות, הרדיפה המוסרית הפנימית, מי שפותח את הפתח להקשבה אמיתית לדבר השם שיפי הרועים הגדולים. אין זו ידענות לימודית של התקשטות חיצונית. זה לא רק, אני יודע עכשיו לחזור על מה שאמרת. זה בסדר, זה חשוב, מזה מתחילים. או הקשבה לצורך קבלת אישור לדעות הקבועות כבר. הנה אני יודע לחזור, או שאני יודע, הנה ישר כוח, הנה ראית, הרב אומר בדיוק מה שאני חשבתי. ללא כל רצון לקבל ולהתעלות. זה צריך לבוא מתוך הרצון לשמוע באמת את הדבר הנוסף שיש כאן. רצון לגדול. הגאווה הרקובה גורמת למצב נפשי של מנוחה ועצלות. ולחוסר רצון ועניין לשמוע ולקבל באמת. אז יכול לבוא מכמה דברים. אבל בסוגיה שלנו, בהקשר שלנו, העצלות הזאת, למה העצלות גורמת ל... כי עצלות זה אין לי כוח עכשיו. אבל זה עצלות גם אין לי כוח להשתנות. באמת זה קשה. האם אני בא מוכן עכשיו לשינוי שתגיד לי? יכול להיות שזה יגרום לי פתאום לעשות הרבה דברים שלא תכננתי. אז העצלות הזאת סוגרת, סוגרת לך את הלב, את הפתיחות. אתה מוכן, שם את הגבולות מאוד צרים. אם נכנסת בפנים, בסדר, אם הוא אמרת מעבר לזה, אני כבר לא רוצה. לפעמים אני גם לא שומע. לפעמים אני לא מבין שאמרת מעבר. למה? כי אוטומטית סגרתי רק מהגבול הזה עד הגבול הזה. אז אומר דוד המלך, בדיוק הפוך צריך לבוא. צריך לבוא בענווה, צריך לבוא ממילא בזריזות. באמת שמוכנה לפתוח ולהשתנות ולגדל. יכול האדם אז ללמוד ולשמוע, אך בכל דבר בעניין הוא יקשיב בעצם... כן, אז רגע, זה אמצע משפט אמיתי. הגאווה הרקובה גורמת מצב נפשי של מנוחה ועצות אל חוסר רצון ועניין לשמוע לקבל באמת. סתם אני אגיד זה גם כטיפ כזה, לפעמים אתה אומר חבר שלך איזה משהו, סתם אתה רוצה לפתוח לו את העיניים, אם הוא עכשיו במצב שהוא לא יכול לקבל, סתם כי הוא עייף מדי או כל מיני סיבות אחרות, זה סתם חבל בזבוז זמן. אתה אומר לו משהו, אבל הוא, אם הנפש לא פתוחה לקבל את זה, זה סתם. לכן נגע, גם תראה מתי, לעצמך תראה תמיד מתי אתה מצליח לפתוח. וביחס גם למישהו אחר, תראה שזה השלב באמת. אחרת הדברים נשארים מאוד בחוץ. יכול האדם אז ללמוד ולשמוע, אך בכל דבר בעניין הוא יקשיב בעצם לעצמו. הוא שומע, הוא לומד, אבל הוא בעצם כל הזמן רק את עצמו, הוא רואה בכולם. נראה ליבו, ורק ידמיין לעצמו כמה הוא צודק, כמה דרכיו מלאות אמת ויושר, וכל תועלת אמיתית לא תצמח לו מדברי תורה, מוסר ואמונה. אז לפעמים הוא לא שומע כי הוא באמת הוא לא מבין מספיק, משהו באינטלקט. אבל לפעמים זה לא קשור ליכולת ההבנה. זה בנפש, הוא חסום. לכן הוא לא מבין את זה. כי הוא לא רוצה להבין את זה בפנים. אנחנו חוזרים לפסקה פה, עדיין בלכו בנים. אם, אז מה זה לכו בנים שימו לי? אמרנו, ללמוד יראת שמיים, צריך שנייה של הקשבה פנימית, ענווה שגורמת לזריזות, לרצון. מה זה הלכו בנים? אנחנו רוצים עכשיו לקשר לזה. אם חסר הרצון להתעלות, להתקן, להשלים חסרונות ולחוש מעלות, אם חסר משהו ברצון שם, מוכרח גם כוח השמיעה להיות מתחלש. והדברים הנשמעים מפיו של מדריך העומד במעלות נפשו הרבה יותר גבוה מהמעלה של הצעירות, נכון? זה בנים מול הרב שלהם, את צריכה לקבל את השפעתו, הם נשמעים רק על פי האופי של ציורם של הבנים. ונגיד את בצורה חיובית, כל שבאמת אדם יותר רוצה להתעלות, לגדול באמת, ממילא גם כוח השמיעה שלו, הוא פתוח יותר, הוא מקשיב יותר, הוא מבין יותר, הדברים יותר נספגים אצלו, ככה לימוד יראת שמיים באמת ייכנס יותר פנימה. ככה לומד את דוד המלך, זה הלכו בנים. מה זה לכו בנים? בנים, תהיו בתנועה של הליכה, לאו דווקא הליכת הרגל, בסדר? הליכת הרצון. כל הזמן תנועה של רצון, של עוד, של התעלות, להשתנות, של להתקדם. בסדר? אז צריך תנועת הרצון שתיצור הקשבה פנימית, ואז ככה לומדים יראת שמיים. ואם זה לא ככה, אז באמת הוא יכול להיכנס לאותו שיעור, והוא שומע את אותם דברים, אבל הוא בעצם, הוא כל הזמן רק שומע את עצמו. הוא כל הזמן נמצא רק בתוך עצמו. הוא לא יוצא מעבר לזה. הוא מקבל רק חיזוקים למה שהוא, הוא לא מצליח להבין אפילו מעבר לזה. בסדר? הוא לא מבין, שום דבר לא התחדש לי. לא אמרו שום דבר. אחד יוצא מהשיעור. הוא אומר, וואי, וואי, איזה פיצוצים. וואי, עושה שינוי בכל העולם, איזה תפיסה אחרת. אחד יוצא. שום דבר. בסדר? לפעמים ההבדל ביניהם זה מנקודת הרצון. כמה באת פתוח, רוצה מאוד, בסדר? לבין כמה לא. אתה נתן לדוגמה שיעור, אבל זה לא רק שיעור. אתה לומד פסקה, אתה בכלל, ללמוד גם אנשים אחרים, בסדר? כן. לא, זה לא ההסבר לכל ה... יש כנראה עוד הסברים לזה. יכול להיות מצב לפעמים ששיעור לא מתחבר לי כי באמת לא התחדש לי. אולי באמת. אולי באמת לא מתאים לי באופן. יכול להיות הרבה דברים. לא, לא אמרתי זה הסיבה היחידה. אבל נתנו דוגמה של סיבה שהיא סיבה מרכזית שקורית הרבה פעמים. אמרתי זה בהקשר של דוד המלך אומר, אתה רוצה ללמוד יראת שמיים? אז הוא לא אומר, תלמד רק מי שאתה מתחבר אליו. זה גם נכון, בסדר, אבל זה לא... יש פה איזה משהו בעמדה שצריך להיות. זה קשור אליך. זה קשור אליך ככל, וזה משפט ודאי נכון אצל כולם, ככל שתהיה יותר בתנועה של רצון להתעלות, ואמרנו שאת זה בונים לפעמים, לפעמים ככל שאתה מבין, אתה בא עם רצון מסוים. הגעת למדרשה עם רצון מסוים, בסדר? אמירה חשובה מאוד, רצינית. אני מקדיש שנה מהחיים שלי כדי ללמוד יראת שמיים, לגדול, להקים בית של תורה. זו אמירה ממש חשובה, נפלאה, אדירה. בסדר? אבל באתי עם רצון מסוים. יכול להיות שכל אחד יגיע גם עם נקודה פתיחה ואחר. אבל עכשיו, את הרצון הזה אני יכול כל הזמן לשכלל, להעמיק אותו, לפתוח אותו, עוד יותר ויותר. איך? ככל שאני יותר שומע את הדברים ורוצה אותם, מוכן לעמול עליהם, אז בעצם זה משהו, זה בנפש פה עכשיו. אז אם אלה אני עוד יותר פותח, עוד יותר רוצה, הדברים נכנסים יותר, נהיים יותר חלק ממני כטבע שלי. בסדר? אין זו הקשבה, זה אדם הזה שהוא סגור, אמרנו בגלל, אין זו הקשבה לדבר נשגב וגדול, עניין אידיאלי שצריך להתרומם אליו. ואין זו תנועה של קבלת התחדשות, התרוממות. כי אין כלל שאיפה כזו, ואם כן, האדם הזה... לא לאהב הגדול הם שומעים, אלא לעצמם ולרגשי ליבם. בסדר? רב צבי יהודה, ככה מספרים, שהוא, אפשר לראות זה גם בשיחות שלו, הרבה פעמים בשיחות פרשת שבוע, היה שיחה פרשת שבוע במוצאי שבוע. אפשר לראות המון המון חזרות על אותם דברים. לא רק כל שנה חוזרתם. גם שחוזר על שבוע שעבר, גם על סיפור. יכול לראות סיפור, נו בסדר, סיפור מה? סיפרנו, אז לא? חוזר על הסיפור עוד פעם. כל הזמן, המון, הולך, זה שנים ככה. וחלק מהאנשים הפסיקו כבר להגיע. רבים מגדולי תלמידי החיים המשיכו, המשיכו, המשיכו. אספר לי פעם לתלמיד חכם שחזר איתם. אומר, מה? הם חוזרים, מתלהבים, מדברים על החידושים. מדברים קצת, שואל אותם, מה? נו מה, אני יכול להגיד לך מה יגיד פעם הבאה. אז מה? טוב, אז יש, ככל שאתה יותר פתוח, אתה יותר מבין את הגודל, פוגש את הגודל, אז אתה פוגש את ה... אתה רואה איזה אמונה יש בדברים, בסדר? זה לא רק עכשיו ההבנות שכליות חדשות. זה לפעמים להיפגש עם גודל אחר. איזה אמונה, איזה עמקות יש בדברים. במיוחד דברים שהם עמוקים וגדולים, אז זה תהליך עד שאני הופך להיות יותר ויותר נפתח לגודל הזה. אמרנו, אז לא רק, אבל על ידי ההליכה התמידית, שמכוח הענווה והצמאון הקבועים בנפש כמרכז החיים, חוש ההקשבה הפנימית מתפתח. על ידי ההליכה הזאת, שהרצון להתעלות, שזה שייך לענווה, זה שייך לזה שאדם מרגיש מאוד חסר. חסר, תבינו, הרגשת חיסרון פה היא לא לחסרונו, זה למעלותו. יכול להיות שאדם אחר ירגיש חסר, אבל הוא יהיה באותם חסרונות, אבל ירגיש פחות חסר. אז חוש ההקשבה, הפתיחות הפנימית מתפתח. ואז באה השמיעה האמיתית. זה אמרנו, שימו לי, זה הקשבה הפנימית. השמיעה באמת למוסר האב, לכל הרואה הנאמן. לא הקשבה לציורי הלב שלו, של האדם. ולא הורדת כל הנשגה ואין לדפוסי ההבנה הקטנים הקבועים, זה גם, זה מכבר. יכול להיות גם מצב כזה שבן אדם מתנסה להקשיב משהו אחר, אבל הוא מוריד את זה לפי רק לפי ההבנות שלו, בסדר? ומה בעצם אמרת? מוריד את הדברים למטה. לא, נסות להתעלות אליהם, לשם, אל השמיעה האמיתית. מה? זה אין לי ברירה אחרת. אז אם זה אני, אבל תמיד נסה לפגוש כמה שיותר את הדבר עצום. יש לך גבולות גזרה שלי, אבל אני אומר, בנפש לבוא הכי פתוח. כמה שיותר לפתוח, אני רוצה להתחדש מהפסקה. אני, יכול להיות שהפסקה הזאת גם למדתי הרבה פעמים. אבל אם עכשיו פתאום עוד איזה הבנה נוצרה לי לבוא, עוד איזה מילה שלא שמתי לה, פתאום זה יוצא לי זהור נוסף. זה העמדה. העמדה היא צריכה להיות, כדי שתהיה שמיעה, פתיחות אמיתית, צריכה להיות רצון להתעלות. אלא שמיעה אמיתית, הקשבה מלאה לשיח נשמתו של הרב. כן? להיפגש גם עם העומק של הרב. למלוא עומקם של הדברים ושלמות כוונתם. הרצון המתמיד של ההתעלות הוא המגשר על המרחק הגדול שבין השומע לבין רמות רוחו של המשפיע. בסדר, יש פה איזה פער. אני קורא רש"י. רש"י חי באיזה עולם כל כך עליון, נפש אדירה, בגודל כזה. אני כל כך קטן, כל כך רחוק. איך אפשר בכלל? איך אני יכול לקלוט? אז ככל שיש לי רצון יותר גדול לינוק ממנו, בסדר? אז אני עוד יותר אצליח להיפתח לזה. זה בדבר כתוב, בדבר חי, זה עוד יותר. לכו בנים, הוא היסוד העיקרי. מתוך השאיפה להליכה מתמדת, בדרך קדושה ואתרה, שימו לי, לא לעצמכם, למחשבותיכם ולהרגשותיכם. תצאו מהמחשבות שלכם, מהרגשות שלכם, תצליחו להיפתח לאיזה מחשבה אחרת. מתוך כך יראת השם מלמדכם. ותעלו עוד מחיל אל חיל. אז אני חוזר רגע להסבר הפסוק. אתם רוצים לראות יראת השם, אומר לנו דוד המלך, חייבת להיות שמיעה, הקשבה פנימית, הקשבה ברצון, פתיחות גדולה בעצם, שמשמעותה באמת רצון להשתנות, להתחדש. זה במה זה תלוי? ברצון הקבוע של האדם לעוד להתעלות, עוד להוסיף. וזה יושב על הזריזות הפנימית, על הענווה, שאני מרגיש שאני חסר, ולכן כל הזמן שואף להתעלות, להשתלם על ידי כל דבר, ובטח ביראת השם. בסדר? זה מובן זה? טוב, אז אנחנו נעצור פה פעם הבאה, אז באמת אנחנו נמשיך בפסקה כ"ט. טוב, שלום.